אז ראשית, שלום לכולם, לאלה שפה ולצופים ולצופות שבבית. אנחנו היום, אמרתי לכם, בחודש אלול, התוכנית שלי בכל שבוע ללמוד איגרת מוסר אחרת. נסברנו, הרעיון של לימוד מוסר זה אותו חלק בתורה שבו אנחנו לומדים לא רק תובנות, כן, בלימודי אמונה וגם לא הדרכות מעשיות כמו בלימודי הלכה, אלא זה איך לוקחים את הרעיונות הרוחניים ומפנימים אותם אצלנו בנפש. היום קוראים לזה קואוצ'ינג, בסדר? אבל זה פחות או יותר אותו רעיון, לימודי מוסר. אז יש ספרי מוסר ארוכים, כמו מסילת ישרים, כמו פלא יועץ, כמו שערי תשובה, אבל יש גם, חלק מחכמי ישראל כתבו איגרות מוסר, כלומר איזה שהם מכתבים קצרים, שמתמצתים שם את התפיסה שלהם בלימודי מוסר. אז הזדמנות טובה בחודש אלול, כל שיעור ללמוד איגרת בפני עצמה. אז שבוע שעבר למדנו את איגרת הרמב"ן, בסדר? ומה שאני מנסה להסביר בה לשיעורים שאני מלמד, לא למד, איגרת עצמה זה פשוט לקרוא וכל אחד פה יכול לעשות את זה לבד. מה שאנחנו מנסים לעשות בשיעורים, קראתי זה איגרת הרמב"ן למאה ה-21. זאת אומרת, איך לוקחים את הרעיונות האלה ומתרגמים אותם לדור שלנו. אז זה גם מה שנעשה בשיעור הזה, ובשיעור הזה אנחנו הולכים ללמוד איגרת אגרא. אגרא זה ראשי תיבות, הגאון רבי אליהו, כן, אחד מגדולי תלמידי החכמים שהיו אי פעם בעם ישראל, כן, ידוע בכינויו הגאון מווילנה, כן, הגאון רבי אליהו מווילנה, שהוא כתב גם איגרת, בניגוד לאיגרת הרמב"ן, שזה איגרת יחסית ידועה, והיה לכם את הטקסט, פה אני חושב שלחלקכם אין את הטקסט פה, אתם מוזמנים בגוגל או משהו, להריץ את זה בטלפונים, ואז אולי יהיה לכם מול העיניים. ואם לא, לא נורא, תקשיבו למה שאני קורא ותבינו את הדברים. אז בואו ניתן פה הקדמה מהירה. שוב, אנחנו לא נספיק לקרוא את כל האיגרת, זה איגרת ארוכה, אנחנו נקרא חלקים ממנה, אבל זה משהו שכבר יכול לתת לנו קריאת כיוון לשיטתו המוסרית של הגאון מווילנה. בואו ניתן רק רקע קטן. הגאון מווילנה, כאמור, היה גדול הדורות. לא רק תלמיד חכם הגדול בדורו, אלא נחשב ביחס שלו, ביחס שלנו אליו, זה כמו, ככה, נדמה לי, הרב קוק כותב, שצריך להתייחס אליו כמו לתנה ואמורה. זאת אומרת, זה ברמות האלה. רק מחילה, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, איך העולם שהכל נהיה מדורו. אז הגאון מווילנה, יש עליו, מי שרוצה קצת להבין מי זה הגאון מווילנה, יש ספר שתלמידו הגדול של הגאון מווילנה נקרא נפש החיים. זה תלמידו רבי חיים מוולוז'ין כתב את הספר נפש החיים. על זה אגב עוצב כל עולם הישיבות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. זה הכל על ישיבת וולוז'ין, שזה רבי חיים וולוז'ין תלמידו של הגאון. ובסוף ספר נפש החיים יש ספר בעשה רב, שזה סיפורים, לא סתם סיפורים, כאילו סיפורים מאוד מדויקים שרבי חיים מוולוז'ין מספר על הגאון מווילנה. ושם מי שקצת יקרא יבין שמדובר כאן באיזה אדם שהוא לא, מה שנקרא, לא איתנו. בסדר, לא איתנו במשמעות העמוקה של הביטוי, רק איך אומרים, בשביל לסבר את האוזן, הגאון מווילנה היה ישן שעתיים מתוך 24 שעות. בסדר? זאת אומרת, כל החיים שלו, הבן אדם כל 6 שעות הניח חצי שעה את הראש על השולחן, סיים והמשיך ללמוד עוד 6 שעות, חצי שעה והמשיך. בסדר? תבינו, על זה אנחנו מדברים. והגאון מווילנה, היה לו איגרת שהוא כתב לאשתו. למה הוא כתב את האיגרת לאשתו? לקראת סוף חייו, הגאון מווילנה החליט לעלות לארץ ישראל. בסדר? הוא היה אז בווילנה גדול הדור, וכל העולם, אז כל היהדות וכל התורה היו בחוץ לארץ. הוא היה שם, אבל בכל זאת הוא החליט לעלות לארץ ישראל. אגב, הוא לא עלה לבד, היה תלמידי הגאון מווילנה. יש לפני כ-200 שנה הגיעו עלייה של גדולי תלמידי הגאון מווילנה, רבי ישראל משקלו ועוד כמה, ועלו והם ייסדו פה את היישוב היהודי בארבעת ערי הקודש, בחברון, בטבריה, בירושלים. אבל הגאון מווילנה עלה, באמצע הוא חזר. אף אחד לא יודע למה, איזשהו סוד, כנראה זה משהו בעולמות העליונים, בסדר? שלא, המציאות עוד לא הייתה בשלה לזה שהגאון מווילנה יעלה לארץ. אבל מכל מקום, לפני שהוא עלה, הוא נתן איגרת לאשתו. איגרת שהוא אומר לה, תקראי את האיגרת הזו, ושם כאמור הוא נותן לה הדרכות מוסריות. אז זה נקרא איגרת אגרא. זה איגרת מפחידה, ואני כבר אומר את זה, תראו, זה נכון ביחס לכל האיגרות שאנחנו לומדים. זה איגרת הרמב"ן, ואם נלמד בהמשך איגרות נוספות, רבי ישראל סלנטר וכו'. צריך להיזהר באיגרות הללו, בהדרכות המוסריות, לא לעשות עתק הדבק, שנקרא באופן פשטני. לא לנסות את זה בבית. זאת אומרת, הוא אומר פה כל מיני דברים שלא, בסדר? לא רלוונטיים אלינו באופן ישיר. אבל למה בכל זאת אנחנו לומדים את זה? כי אנחנו לומדים מכאן איזה עקרונות. איך הגאון מווילנה ראה את החיים, איך אדם אמור לפתח את העולם הרוחני שלו, ואת העקרונות האלה אנחנו כאמור ננסה לתרגם כמיטב יכולתנו אלינו, אנחנו פה הקטנים בעולם שלנו, ואיך מתוך איגרת הגר"א אנחנו גם נלמד יותר טוב איך לתפעל את הסמארטפון שלנו. בסדר? זו המטרה. אז אני קורא, כאמור, מי שרוצה איכשהו למצוא את זה באיזה ויקיפדיה או משהו, מוזמן. באתי לבקש מאיתכם, שהוא אומר איתכם, מתכוון לאשתו, מדבר בלשון רבים, באתי לבקש מאיתכם שלא תצטערו כלל וכלל. כמה שהבטיחה לי אמיתית, כן? כמו שהבטחת לי באופן אמיתי, ככה אומר לאשתו, שלא תדאגי, אני מבקש שבאמת אל תצטערי. תבינו, פעם שמישהו עלה לארץ ישראל, זה לא היה סוף שבוע, כאילו הלך פה לאיזה טיול וחזר. זה א', הרבה פעמים אנשים לא הגיעו. בסדר, המסעות אז היו סכנת חיים, צריך להבין, הסבים, סבי, סבתות שלנו שלא עלו לארץ, היום אנחנו אומרים, מה, למה לא עליתם לארץ? צריך להבין, פעם לעלות לארץ ישראל זה היה משהו מאוד מאוד לא פשוט, א', להגיע בכלל, ובאמת, אחרי שהגעת, לא היה יותר קשר עם המשפחה. זאת אומרת, באיזשהו מקום הגאון מווילנה נפרד פה מאשתו ובילדים, זהו, לא רואה אתכם יותר. הוא אומר, אל תדאגי לי. למה? הנה אנשים נוסעים על כמה שנים בשביל ממון, מניחים נשותיהם, הם נעים ונדים בחוסר כל, ואני, תודה לאל, נוסע לארץ הקדושה, שהכל מצפים לראותה, חמדת ישראל, והשם יתברך, כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה. ואני נוסע ושלום, ברוך השם, והנה גם את יודעת, שימו לב איזה ביטויים של אדם שהוא מלאך, תראו מה הוא כותב לאשתו, הנה גם את יודעת שהנחתי ילדיי שליבי הומה עליהם, וכל ספריי היקרים, בסדר, זה באותה שורה, האישה, הילדים והספרים, תמיד חכר, בסדר? והייתי גר בארץ אחרת והנחתי הכל. זה הקו שמנחה פה, אמרתי לכם, לכן אני רוצה לשלימה את האיגרת הזו. איך תלמיד חכם מתייחס לקשיים שאדם עובר בעולם הזה? שוב, אדם פה עכשיו מתנתק מהחיים שלו, והולך אל הלא נודע בארץ ישראל, הגאון מבין, אתם מבינים? שריר לא זז לו בפנים. אל תדאגי. למה? תקשיבו למילים. ידוע, כי כל העולם הזה הכל הבל, וכל השעשועים הכל כלו, כלו היו. ואוי לרוטפים אחר ההבל, אין בו מועיל. אל תקני בעושר, כי יש עושר שמור לבעליו לרעתו. כאשר יצא מבטן אמו, ארום ישוב אליה. כלומת שבא כן ילך, ומה יתרון לו שיעמול לרוח. ואילו חיה 1,000 שנים פעמים, אם אדם היה חי מיליון שנים, גם אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו. אומר הגאון מווילנה, פרופורציה לחיים. יש קשיים, שוב, הוא עולה פה לארץ, הכל נראה כאן הולך ומשתנה למשפחה שלו, להכל. ותזכרו מה עיקר ומה תפל בחיים. זה מה שהוא רוצה שאשתו תזכור ממנו. העושר ואפילו המשפחה, כן, במשמעות של החוויה המשפחתית, זה לא העיקר בחיים. לא חליל שאנחנו מזלזלים מזה, שלא תבינו. אני לא מבין לזה, לא כאילו נזירות כזו, בואו נתנתק מהעולם הזה לא. מה שאומר גם מבין משהו מכל גדולי ישראל, יש ערך לחיים, יש ערך לכסף, יש ערך למשפחה, יש ערך לחברים, תכף נראה, הוא יגע פה בהרבה נקודות, רק אם הם מחוברים לרצון השם. זאת אומרת, אם אתה מוצא בחיים שלך משמעות בכסף שלך, אז יש לזה ערך. אתה עכשיו עובד, כי אתה, דיברנו על זה הרבה שלמדנו במסילת ישרים ומדברים אחרים, אתה עובד עכשיו כדי להוסיף טוב לעולם, בסדר? אתה עכשיו אינסטלטור, אתה עכשיו רואה חשבון, אתה עכשיו מהנדס, בסדר? אתה בונה דברים שמועילים למציאות, שבונים, הופכים את העולם לטוב יותר, ובוודאי אתה מקבל את זה כסף, נכון? אדם מקבל כסף על העבודה שלו, והוא משתמש בזה כדי לקנות, יש לזה ערך, יש לזה משמעות. אבל, אם אתה מתייחס לכסף כעומד בפני עצמו, זאת אומרת, אתה אוגר כסף רק בשביל ההנאות החושניות שלך בעולם הזה. אומר, גם מבינה, למה אתה עובד? למה אתה עובד? תצבור את כל המיליונים שבעולם. מה יצא לך מזה? הרי זה נגמר באיזה שלב. כמה בן אדם יכול ליהנות מהכסף? 70, 80, 90 שנה? זה דברים פשוטים שפשוט צריך מדי פעם להיזכר בהם. על מה אדם עמל כל חייו? עכשיו, עזבו כסף. אתה אומר, לא, אני לא כסף. אני עובד בשביל, היום רוב האנשים, אגב לכם, כסף זה לא בראש מעייניהם, כי ברוך השם יש כסף. היום הרבה אנשים משקיעים את כל חייהם בשביל מעמד חברתי. כבוד. מה שהיום נקרא לייקים. בן אדם משקיע את כל החיים שלו, הוא רוצה להיות סלב, רוצה... אוקיי, נהיה את הסלב. בוא, נזרום איתך. בסדר? אתה מסתובב וכולם מבקשים לך סלפי ברחוב. מה יישאר לך מזה? עוד 30-40 שנה. צריך לזכור את זה, ברגע ובינה. ואם אדם החליט שבשביל העולם המשמעותי, בשביל העולם הערכי, בשביל העולם האמוני, הוא צריך לעזוב את זה, אתה עכשיו עובד בעבודה שהגעת למסקנה שהיא לא טובה לעולם. זו עבודה שמזיקה למציאות. אתה הגעת למסקנה שעכשיו הפרסום שלך הוא בא בשביל דברים שליליים וכו'. תעזוב את זה. מה לעזוב את זה? על זה עבדתי כל החיים. אומר הגאון מווילנה לאשתו, תחשבו, מה חשוב לך? ה-70, 80, 90 שנה האלה, שגם הם מלאים בימי חושך, תבין, כמה גם בן אדם שהוא עשיר, מפורסם, מצליח. כולנו יודעים, כמה רגעים יש של עושר, רוב הרגעים זה נפילות וזה, אבל נגיד אפילו שבסדר, הסתדרת בחיים ואתה עכשיו יושב לך כל היום, ועד סוף, עד יומך האחרון, אתה עשיר ומפורסם. נו, ואז מה? ואז מה? סדר עדיפות בחיים. מה עיקר ומה תפל? אתם מבינים? זה הגאון בווילנה. והוא אומר, ולשמחה מה זו עושה? כי מחר תבכה מאשר היום תשחק. אתה עכשיו מרגיש על גג העולם, אתה צוחק, אתה נמצא שם וזה. מחר אתה לא פה. תשקיע. תשקיע במה שצריך להשקיע. הוא אדם, ככל שאדם מתבגר, הוא יותר מבין את זה. בדרך כלל בחורים צעירים, יודע, נמצאים עכשיו בקטע, לטרוף את העולם וזה וזה. אדם מסתכל אחורה, אז אתה בן 70, בן 80. מה נשאר בחיים? שוב, שלא תבינו, לא מה נשאר בחיים, רק מה שלמדתי תורה נשאר בחיים, וכל שעבדתי, לא. נשאר גם העבודה שלך בתנאי שהיא הייתה לשם שמיים. שעשית פה דברים שבאמת נכונים וטובים לעולם. אבל אם מילאת את חייך באבל וריק, לא נשאר לך כלום. על הגאון מווילנה המסופר שלפני מותו הוא התחיל לבכות. עכשיו התחיל לבכות. שאלו אותו תלמידו, מה אתה בוכה? הוא אומר, הוא הרים את הציצית שלו, ואמר, תראו, פה בעולם הזה, הוא אומר, אדם משלם שקל כל פרוטה, ויכול לרכוש מצווה. הוא אומר, זהו, אחרי שאדם מת, איך שהוא, ככה הוא מגיע לבית דין של מעלה. אנחנו צריכים עכשיו בחודש אלול. אז צריך לזכור את הדברים האלה. אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, אנחנו, נכון, ציונים דתיים, אנחנו אוהבים ככה תמיד לדבר על איזה יופי העולם הזה, ותורה ועבודה, נכון, הכל נכון. אבל לא לשכוח, כל מה שהרב קוק ודוען מדברים, שהעבודה והמדינה והצבא והכלכלה הזה, הכל נכון, יש איזה חשיבות, אם זה מחובר אל המשמעות, אם זה מחובר אל האמת, אל התורה, אל הקודש וזה, אם לא, על מה אתה משקיע את חייך? על מה? ואל תקני, אומר, בכבוד המדומה. אמרת לכם, זה, הגאון מווילנה כתב את זה לפני 200 שנה. היום זה פי כמה יותר חשוב. שוב, הנושא הזה של הכבוד, זה שאנשים היום, תמיד, מוכנים למכור את אמא שלהם, כפשוטו. מוכנים למכור את אמא שלהם בשביל הלייקים, בשביל הפוסט המרגש, בשביל הסרטון בטיק טוק. אתה מבין, זה הרי... הרי תוך שנייה זה נעלם. בסדר, יש עכשיו איזו תחושה טובה שכולם, וואו, איזה יופי, מדברים עליך וזה וזה. כמה אדם יכול להישאר בדבר הזה? יום, יומיים, שנה, כל הסלבים, כמה זה מרזיק? 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. כל הסלבים מתאבדים בסוף, תדעו. או כפשוטו, תוקיל לעצם כדור בראש, או מתאבדים נפשית. באיזה שלב בן אדם לא יכול להיות כל יום עם כבוד. יש גיל מסוים, יש איזה משהו מסוים שתפסת, היית עכשיו זמר, היית באיזה תוכנית ריאליטי, בסדר. עכשיו אתה מסתובב כמה ימים ברחוב, כמה שנים ברחוב. זה נגמר. ואז אתה רואה את האנשים האלה מסתובבים במבט כבוי בעיניים. קוראים לזה באנגלית has been. מישהו שהיה פעם. זה הסיבה, אדוכם, שאנשים... מבוגרים, תראה אותם כל כך חייפים ומתוסכלים. פעם הייתי צעיר. הייתי עשיר, הייתי מפורסם, או לא הייתי מפורסם, אבל הייתי בעניינים, הייתי, נכון? זה בתרבות החילונית ככה זה נתפס. מישהו צעיר, אז הוא, העולם שייך לצעירי. מישהו מבוגר, יאללה. אמרנו, הם מסתכלים כזה, ויפים, ומרירים, ודיכוניים, ורק מנסים ככה לחיות שוב את ה... להיות צעירים, ללכת למועדונים, אני צעיר, אני זה, אתה מה? יש לזה המון המון הסברים. זה הסיבה שגברים בני 50, במקום להיות נאמנים למשפחה שלהם, עושים שטויות. זה קשור לזה. הרצון הזה להיות שוב. הגאון מווילנה, תזכרו. אל תקני בכבוד המדומה שהוא כולו הבל. והזמן בוגד, מי שכאילו חושב בונה, הזמן של כל בן אדם בוגד בו יום אחד, עובר יום אחד. והוא כמוזניים, יגביע הקל וישפיל הכבד. כולנו יודעים, העולם הזה זה מאוד מאוד לא יציב, על מה אתה אדם עכשיו פה, הרווחת כסף, אתה מסתובב לך כמו איזה טווס נפוח, כאילו, מה אתה חושב? עוד כמה ימים זה לא יהיה, עוד כמה שנים זה לא יהיה. אנחנו שומעים חזל, בשעה שנפטר אדם מן העולם הזה. אין מלווים אותו. לא כסף, ולא זהב, ולא לייקים. מלווים אותו תורה ומעשים טובים. שוב, מעשים טובים זה לא רק מצוות. מעשים טובים זה גם שקמת בבוקר וצחצחת שיניים לשם שמיים. כדי שהגוף שלך יהיה בריא, כדי שאתה תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה נשאר. אבל אם לא, בשביל מה צחצחת את השיניים? השיניים האלה במלא ירקבו עוד מעט. מה אתה משקיע? אתה עכשיו מטפח לי את עצמך כמו איזה... אין אדם מת, הוא בא ואומר, אומר, והעולם הזה, ככה הוא אומר, דומה לשוטה מים מלוכים. ידמה לו שמרווה, והוא נהיה צמא עוד יותר. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה יתרון לאדם בכל עמלו? זכור הראשונים אשר היו לפנינו. תזכור את הדורות הקודמים. לפעמים צריך להסתכל על תמונות, אתה יכול להסתכל על תמונות של אנשים... לפני 100 שנים, תסתכל אותה, נכון? אתה רואה אנשים צעירים, מלאי תחושה, נכון? שהם יכבשו את העולם. איפה הם היום? אנחנו עוד גם 30, 40, 50, 60, 70 שנה, זה מה יש, חברים. כדאי את הימים האלה שאנחנו חיים בעולם הזה, מה גאון מווילנה, כדאי לנצל למה שצריך לנצל. הוא אומר, כל הראשונים שראו לפנינו, שכל אהבתם וחמדתם ושמחתם כבר עבדה. ומקבלים על זה דינים מרובים. ומה הנאה לאדם שסופו לפרוש לאפר רימה ותולעה. וכל הנאות התהפכו לו בקבר למרה. והמוות כרוך באדם. ומה העולם הזה כל ימיו כעס ומחובים. גם בלילה איננו מניח לו לישון, והמוות איננו מקווה. איננו מקווה. כאילו, האדם אומר, אוקיי, אני עכשיו סובל בעולם, ברגע שאני מת, אז הכל ייעלם. הוא אומר, הכל יביא במשפט. כאילו, כשאדם מת, אל תאמר שהמוות הוא, איך זה הולך? מחסה לך. כאילו, זה, שם יחליקו לך פינות. לא, הכל יביא במשפט. נכון, אומר שלמה המלך, סבר בחור בילדותך, ודע, כי על הכל יביאך אלוקים למשפט. על כל דיבור. ולא נאבד אפילו דיבור כאן. שוב, אני מדגיש את הדברים. זה לא שאנחנו לוקחים עכשיו את האיגרת הזו, אתם מבינים, להעתק הדבק להיום, אוקיי, אז זה אומר עכשיו שצריך לפרוש מהחיים ורק לשבת כל היום. מה שהגאון מווילנה וגדולי ישראל מדברים עליו, זה לא שנאת החיים, חלילה. זה בא להסביר איך אדם צריך לחבר את המשמעות לחיים שלו. וברגע שהחיים הם בלי משמעות, נכון? זה הדבר היחיד שגורם לבן אדם עושר באמת. כל ענה שהאדם חווה בעולם הזה, ענה פיזית. כשאני אומר ענה פיזית, זה גם אמרנו, ענה של כבוד או דברים כאלה, זה דברים זמניים, שברירים ומוגבלים. מתי הדבר היחיד שנשאר לך לתמיד? שאתה יודע שעשית משהו אמיתי. עשית משהו אמיתי, שוב, עשית משהו אמיתי, זה עכשיו הברקת בורג. הברקת בורג פה עכשיו, ובנית פה עכשיו איזה כיסא, כי עשית כיסא, שאתה רוצה שבבית שלך יהיה כיסא, שבכיסא הזה תוכל לשבת, להיות עם המשפחה, תוכל ללמוד, תוכל לעשות דברים טובים, אז בוודאי, כל הבורג הזה נשאר לך לתמיד. אבל עכשיו שהשקעת בכל מיני כספים וזמנים לאיזה כיסא שאתה לא צריך אותו, והוא לא באמת יעיל לדברים טובים בעולם, וזה גם בגלל שיש לך תאווה מול העיניים, אתה, יש לך עיניים גדולות, ואתה פה מנסה להתמכר לאיזה חוויות של הנאות חושניות, אומר הגרא, מה יש לך? אומר לי אשתו. אומר, אני עוזב אותך, נכון, את לא תראי אותו יותר. אני עושה משהו טוב, אומר הגרא, אני עולה לארץ ישראל, משהו שצריך לעשות. אל תדאגי, זה גדולי ישראל. עושים משהו אמיתי, מה שקורה מסביב לא מטריד אותם. ועכשיו תראו את ההמשך ההדרכה. ולכן אני מזהירך, שתרגילי בכל היותר לשב יחידית. כל הגרא, כל האיגרת הזו, הוא ממליץ לאשתו לשבת בבית כמה שיותר לבד. שוב, מה המשמעות? לא במשמעות מעשית שאנחנו... גם, תראו, צריך להבין, אני גם מבין, אני דיבר לפני 200 שנה, שכל המציאות החברתית, גם של נשים וגם של גברים, היו שונו מהימינו. אבל, אז אין פה מה לעשות as it is. אבל, מה לוקחים מימינו? הוא אומר, תדעי, כל החברה מסביב, תבין, הרעש החברתי, זה הדבר, גם בסילת ישרים מדבר על זה, גם אורחות צדיקים מדברים על זה, זה הדבר שהכי מטעה את האדם. כי שיש רעש חברתי, יש לך תחושה כזו, שכולם עושים את זה. ואין, כולם עושים את זה, נכון? אני לא היחיד שרץ אחרי ההבל, אני לא היחיד שרץ אחרי הכבוד, אני לא היחיד שרץ אחרי הכסף. כולם מסביב. אמר לי פעם, תמיד חכם גדול, משפט, שאני זוכר אותו עד היום, חזרתי זה כמה פעמים בשיעורים. פעם התייעצתי עם איזה תמיד חכם גדול, על איזה משהו שהתלבטתי אם לעשות או לא לעשות. אמר לי, תעשה אותו, משהו כזה. אז אמרתי לו, אבל לא נעים לי. הוא אומר לי, מה לא נעים? אמרתי, לא יודע, כי אף אחד לא עושה את זה, משהו כזה, או הפוך, כולם עושים את זה. צריך לעשות אותו, תמיד חכם מסתכל עליי ואמר לי, תדע לך, בשמיים אדם מגיע לבד. עוד פעם, זה מאוד קשה, בעיקר בעולם שאנחנו חיים בו היום. אנחנו חיים היום במאה ה-21. הצד החברתי היום, הוא עוטף אותנו ברמות, ואם פעם, בשביל להיות בחברה, היית צריך לצאת מהבית להיות בשוק. היום בן אדם יכול עם הפלאפון שלו להיות 24/7, מוקף כל הזמן באשליה של אנשים. זה יורד לרמה פסיכולוגית. אתה מסתכל עכשיו ביוטיוב, אתה רואה פה עכשיו איזה סרטון, לא יודע, של איזה זמרת של זמר, 500 מיליון צפיות. פסיכולוגית אתה כאילו מרגיש... העולם נמצא שם. זה, תראה מה זה, כל שנייה קופץ פה 10K, ככה, צ'יק צ'יק צ'יק, זה, נכון? ואתה עכשיו עם עצמך בתפילה, אתה עצמך עכשיו עם תפילין, אתה עכשיו בעצמך עם הלימוד תורה, אתה עכשיו בעצמך עם המשפחה שלך, אתה עכשיו בעצמך עם הדבר הטוב שאתה עושה אותו, זה נראה כזה מנותק. תשבי יחידית. תתרגלי לא להתמכר לרעש הזה שנותן אשליה, כי הרעש הזה נגמר יום אחד. שוב, נגמר יום אחד. יש כאלה שזה נגמר להם את זה בגיל 30, יש כאלה שזה נגמר להם בגיל 70, יש כאלה שזה נגמר להם בגיל 90, אבל זה בסוף נגמר. ואז אדם ניצב מול כיסא הכבוד, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ליום הכיפורים. אדם ניצב ושם לא, 500 מיליון לא יעזרו לו. הוא ניצב מול האמת. איך עושים את זה? אני אומר שוב, איך מתרגמים את איגרת הגרא למאה ה-21? אתן לכם דוגמה. למשל, בן אדם, אני ממליץ, תעשו לעצמכם קבלה עכשיו חודש אלול, למשל, לפתוח את הוואטסאפ שעה ביום. תפתחו את ההודעות וואטסאפ בין 6-7 בערב. תהיו כל היום בלי. זה, ברגע שאדם חי בצורה כזו, הוא נהיה אדם חופשי. זה שאתה כל הזמן נמצא עם הכביזות האלה, זה, תמיד, מסיח את האדם מה עיקר ומה תפל בחיים. זה יכול להיות, למשל, שבן אדם מתנזר משמיעת חדשות בצורה מוגזמת. גם זה שאדם כל היום, תמיד, זה חלק מהתרבות היום, שכל שעה, כל חצי שעה, יש כאלה בכלל עם אפליקציות שקופץ להם, יעני, הם ראשי ממשלה, הם צריכים להיות מותקנים... אתה שומע חדשות פעם ביום. זה לא כזה קשה לעשות. זה ההדרכה של גאון מווילנה. עכשיו, תבינו, שוב, גאון מווילנה זה דמות שהיא לא... כמו שתכם עוד סיפור עליו שתבינו שוב אם דובר. גם בווילה היה לו אחות, שהוא לא ראה אותה, פעם הרי היו מרחקים ארוכים, לא ראה איזה. הוא ישב למד תורה כל היום. אז גם מסופר שם במעשה רב, שפעם אחת אחותו באה לבקר אותו אחרי איזה 30 שנה שלא נפגשו. אז היא דפקה בדלת, פתח שם הבן שלו, המשרת, אני יודע מה, האחות רוצה זה. אז הוא בא המשרת לגאון מווילה, אמר, אחותך בדלת. אז גאון מווילה הרים את הראש מהספר ואמר, תגידו לה שניפגש בעולם הבא. וחזר ללמוד. אז אני חוזר שוב, לא לעשות את זה בבית. בסדר, הלכנו בוודאי. אבל אתה רואה פה, תמיד, גדולי ישראל. גדולי ישראל, תמיד זה אנשים, אגב מבינה, במצב שלו, במצב של אחותו, במצב של העולם דאז, לדבר עם אחותו מבחינתו, זה היה לא שייך. בסדר, היום, בוודאי, לדבר, להפך, זה עבודת השם, להיות עם משפחה ולשמוח וזה וזה. אבל, שוב, אתה רואה את הגאון, הוא נמצא במצב שהוא לא תלוי אפילו לא באחותו, אפילו לא במשפחתו. הוא מול הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון. והוא אומר, תשבי יחידית, כי הוא מסביר, כי מה יקרה אם תשבי יחד עם עוד אנשים? את לשון הרע כנגד כולם. ומה לי להאריך בזה אבון החמור בכל העבירות, כל עמל אדם לפיו, שכל, אומרי חזל, שכל מצוותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו, דברים אסורים, לשון הרע, ליצנות, שבועות, נדרים, מחלוקת, כללות, ובפרט בבית הכנסת, שבת ויום טוב, על אלו צריך לרד לשאול למטה הרבה מאוד. אז אני מתרגם. יש כמובן את ההבנה הפשוטה של לשון הרע, כולנו יודעים, הלכות וזה, אבל זה יותר מזה. אם זה לא, לשון הרע זה בניין אב, לזה שבן אדם הוא, כמו שאמרנו, כל הזמן ברעש. עזוב שנייה עכשיו לשון הרע, לא לשון הרע ברמה הלכתית. גם בן אדם, זה שבן אדם תלוי כל הזמן בפטפוטים סביבו, ברע סביבו, בדיר. אדם צריך להתרגל. העולם הפנימי הוא העיקר. העולם הפנימי הוא העיקר. אז מתוך זה שיש לאדם עולם פנימי, בוודאי הוא מדבר, יהיה מסעו ונחת עם הבריות, ומקדים שלום לכל אדם, וסבר פנים יפות, אבל לא בעמדה הזו של ה... נסעתי פעם באוטובוס, בקרב 947, יודעים מה זה קרב 947? 94 נצח, נכון? מחיפה לירושלים. זה נסיעה של שלוש עוד, לפני איזה 20 שנה.
נקווה שזה היה שלוש.
יותר, לא יודע, אולי זה יותר. ישבה מאחוריי, וכל הנסיעה ישבה מאחוריי נערה עם פלאפון. במשך כל השלוש שעות של הנסיעה, אני וכל האוטובוס גילינו שיש לה בעיות בחיים. גילינו שהיא לא מסתדרת עם ההורים שלה. גילינו שהיא לא יודעת מה לעשות שנה הבאה. סיפרה לכולנו, שמענו את השיחה. עכשיו, אני לא אומר, זה היה מרתק. כאילו, היה שלוש שעות, לא היה דבמה באוטובוס. כולנו ישבנו ככה. היה לי שיחות בפלאפון, לא עניתי. הייתי בכל הזמן, מה הולך להיות? מה... בדיוק פה. התוכניית ריאליטי בנסיעת אוטובוס. זה הסוד של תוכניות ריאליטי. אנשים כדי... מה הם אומרים? מה? זה בדיוק, תבין. היא לא קרה את איגרת הגרא. הנערה הזו לא למדה את איגרת הגרא, מבין. העמדה הנפשית הזו שלה... שכולם ידעו, שכולם... אומר שלמה המלך, כבוד אלוהים, אסתר דבר. אדם צריך להתרגל, להיות פנימה. שוב, יש לך עכשיו בחלק מהחיי החברה, מהעבודה שלך זה לדבר עם אנשים, בוודאי. אבל מאיזה עמדה אתה מגיע? האם בעמדה, שוב, שתלות בעולם הזה? או שאתה גם מסוגל לשבת עכשיו עם עצמך, הנה עוד דרך שאפשר לפתח את זה בנפש. קחו זמן במהלך היום, שאתם יושבים עם עצמכם ללמוד תורה. אתם מבינים, אפילו שלומדים בבית מדרש, יש בזה הטיה. כי בית מדרש גם, יש כזה משהו חברתי. עכשיו, נכון, רוב הזמן אנחנו צריכים את זה. אין התורה נקנית אלא בחבורה, כי אדם הוא לא יכול לחיות לבד. זה נכון. אם אדם נמצא יותר מדי לבד, זה גם סכנה. הוא יכול כבר להתחיל, הגאון מבין, ישב למד כל החיים לבד. אבל רוב בני אדם הם לא כאלה. אבל זה שאתה לוקח חצי שעה ביום, שאתה יושב לבד בלי שאף אחד רואה. חצי שעה, רבע שעה, חמש דקות. אתה יושב, לומד בסוף סדר, לא יודע, אתה פורש לחדר שלך, או פורש פה לאיזה, ולומד בלי שאף אחד רואה. רק אתה והקדוש ברוך הוא. זה בונה בנפש את העמדה הזו. תתרגל, שבת יחידי. ומזה עכשיו תלך ותדבר עם כולם ותעשה פה בלגנים ומסיבות ומה שאתה רוצה. אם זה הכל כמובן מתוך האמת ואנחנו. ושבת ויום טוב. תראו איך הוא ממשיך פה, הוא אומר לאשתו. שבת ויום טוב. אל תדברי כלל מדברים שאינם צריכים, וגם בדברים הנצרכים תקצרו מאוד, כי קדושת שבת גדולה מאוד. תראו, אנחנו לא במדרגה הזו, אנחנו מדברים לשבת בוודאי, סעודת שבת, אבל מה זה שבת? שבת, תמידים, זה היום הזה, כי בו שבת מקום הלכתו. שאדם מתכנס לתוך שוב הקדושה, העולם הפנימי, וצריך כמה שאפשר. זה שבת, זה אנשים הרבה חושבים ששבת זה יום של סטלנות כללית כזו. כאילו 24 שעות של אוכל, שתייה ושינה. אנשים אומרים, לא, שינה בשבת תענוג. איפה הם מצאו את הראשי תיבות האלה? יש, כן, זה כתוב וזה. נראה לך שזה מה שגדולי ישראל עשו, שינה בשבת תענוג. אמרו לי, לא, גם בשבת צריך לאכול הרבה וזה. כתוב שצריך להרבות קצת באכילה. קצת. שלא סעודות, זה הרעיון. לא שאדם יושב לי שם ועושה לי סעודות גורמה ויושב לי ישן. שבת זה זמן שבו לומדים תורת הסוד, זה הזמן של שבת. זה זמן ללמוד דברים פנימיים. זה זמן לא עכשיו טוב, אז כמו שאמרנו, כל אחד במקום, בזמן, בזה, כל מדרגה שלו, במציאות החברתית שלו, בסדר, אדם לא גם לא יכול לקפוץ מדרגות ולא פתאום להתבודד, אבל הגאון מבין, נותן לנו, אתם מבינים, זה נקודת שאיפה. מה עושים בשבת? והוא אומר, ותכבדי את השבת כאשר על לפניי, ואל תצמצמי כלל בהוצאות השבת, נכון? כי כל מזונותיו שאדם קצובים לו, חוץ ושאר דברים, עוד פעם, מה ההגדרה? זה לא שאדם בשבת זורק פה מיליוני שקלים, ואחרי זה נכנס לחובות. אבל אנחנו אומרים ששבת זה מציאות שאדם נמצא בעולם שהוא מעבר לצמצומים של העולם הזה. בסדר, אז הוא משקיע קצת יותר, לבוש יותר יפה, מכבד אותה קצת יותר, אבל שבת זה שבת. וגם באתי, שימו לב, לבקש מאיתך מאוד מאוד, בבקשה גדולה ועצומה, שתדריכי את בנותייך, כן, בנותינו, שזה דרך כבוד, כאילו, בנותייך, שלא יצא מפיהם כללה ושבועה וכזה ושקר ומחלוקת, רק הכל בשלום, באהבה, בחיבה ונחת. והנה יש לי כמה ספרי מוסר, יקראו תמיד, הדרכה של הגאון מווילנה. אדם רוצה לפתח אישיות מהסוג שאנחנו מדברים עליו, שמה שחשוב זה המשמעות בחיים וסדר עדיפויות, לקבוע זמן ללימודי מוסר. דיברנו על זה כבר הרבה בשיעורים, גם שנה שעבר גם בזה. ממליץ לכל אחד עכשיו לקבל קבלה לפני חודש ראש השנה. כל לילה לפני השנה, שימו ליד המיטה שלכם ספר מוסר. מסילת ישרים, אורחות צדיקים, ספרי מוסר של דורנו, תיקון מידות, דברים כאלה. וכל לילה לפני השינה תקראו 5 דקות. 5 דקות, עם הספר הזה, זה מונח לי ליד המיטה כבר, אני בן 47, שבערך מגיל 16. בסדר? המיטה, לפני השינה, 5 דקות מסילת ישרים. הנה יש כמה ספרי מוסר, יקראו תמיד. וכל שכן בשבת קודש קודשים לא יתעסקו לספרי מוסר. ואני מדלק פה על הרבה דברים, ולא תרחמי עליהם כלל. כן, כאילו צריך לחנך את הילדים שיגדלו ויצמחו ויעשו מעצמם משהו. כי חס ושלום בקלקול הבנים יאנשו אב והם מאוד. ואף אם תדריכי אותם תמיד במוסר ולא יקבלו, אוי לאותה בושה והצער והביזיון בעולם הבא. וכן שאר הדברים, לשון הרע ורחילות, ושלא יאכלו וישתו כי הם בברכה ראשונה ואחרונה, וברכת המזון, וקריאת שמע, והכל בכוונה. והוא כמובן ממשיך, ושלא יצאו חס ושלום מפתח ביתם ולחוץ. אני אומר שוב, זה הדרכות שלפני 200 שנה, שהיה אז משהו שאפילו אנשים לא יצאו מהבית, בסדר, היום המציאות השתנתה כמובן, אבל מבחינת עמדה נפשית, אין, אדם, גם שהוא יוצא החוצה, יש כזה פסוק על כהן הגדול, ממקדשו הפנימי לא יצא. הכהן הגדול, נכון, הוא בבית המקדש. לפעמים, בסדר, צריך לצאת, יש זה. אבל גם שהוא יוצא, הוא נשאר בפנים. זה העמדה הנפשית הנכונה של בן אדם. וגם שאתה נמצא בצבא, וגם שאתה נמצא בעבודה, ואתה מוקף שוב באנשים וזה וזה, מי שהוא לומד את איגרת הגר"א, מי שהוא לומד מוסר, מי שלמד תורה, הוא יודע. אתה נמצא בחוץ, גם שמסביב יהום הסער, אתה נמצא כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא. זה עבודה של כל החיים. אני כמובן מדלק פה על הרבה דברים, כי זמננו...
מה הרשימה של הספרי מוסר?
מה
רשימה שהוא מביא של ספרי מוסר.
הוא לא מביא פה רשימה, הוא רק אומר ספרי מוסר. כלומר, זה משתנה, גם ספרי מוסר זה משתנה מדור לדור, בשפה, בסגנון, זה מה שהגרא כתב. למשל, הוא הגרא, יש לו, על ספר משלי הוא כתב ביאור, שזה, הוא ממליץ שזה הספר מוסר הכי טוב. היום אני חושב שרוב האנשים קצת יהיה להם קשה להפיק מזה תועלת, כי זה שפה גבוהה. ספרי מוסר אני מציע אגב לכם, כמובן יש את ספרי מוסר הקלאסיים שחייבים ללמוד, מסילת ישרים וכאלה, אבל כדאי גם להשתמש בספרי מוסר של חכמי דורנו. כי יש משהו בלימוד מוסר שזה אמור לדבר אל המציאות שלך עכשיו, אז לפעמים דווקא להשתמש בספרים שנכתבו, והנה איך באמת מתמודדים עם סמארטפון, אנחנו יודעים עם אינטרנט, איך מתמודדים עם המציאות החברתית היום, זה דברים השתנו מלפני 200 שנה. אתה צריך את הדגשים ואת השפה, למשל, אני אומר, צניעות, נושא צניעות, אמין? אז כלומר, אתה יכול ללמוד בספרי מוסר על צניעות, אבל אני חושב שכדאי לך גם לקחת למשל את הספר של הרב ישוע שפירא, השיב במצולות, מי שמכיר, זה ספר שלוקח את דיני הצניעות אל היום, אל מה שקורה עם המציאות שאנחנו מתמודדים איתה היום. אבל ללמוד. והוא ממשיך, גם ידוע שאומר, תעשי כל אשר כתבתי ותשלחי את הבנים ללמוד תורה ותדריכי בנייך ובנותייך בדברים רכים, בדברי מוסר המתיישים אל הלב, בפרט אם נזכה לבוא לארץ ישראל, כי שם צריך ללכת מאוד בדרכי השם, ולכן תרגילי אותם, כי הדיבור והמידות צריך הרגל רב. הוא אומר, חייבים להשקיע בזה, בחינוך של הבנים, בצורה נכונה וכו'. וזה כל האדם לא יניח לו לחפצו, לא יניח ליצר שלו. ובמתג ורסן עדיו לבלום, צריך להעמיד לעצמו גבולות, תחיית סיפוקים, ובעיקר אומר, צריך אדם להתייסר לא בתעניות וסיגופים, אלא ברסן פיו ותאוותו. עיקר התענית זה לא לאכול ולא לשתות, אלא לדחות סיפוקים. אנחנו מדעתי היום התענית הכי טובה, יותר מתענית באכילה ושתייה, זה תענית אינטרנט. פעם ביום, בלי אינטרנט. סליחה, פעם בשבוע, יום בלי אינטרנט. תנסו. תנסו. זה יותר היום מכל תענית אחרת. והוא ממשיך, למען השם שתפרישי את החומש כאשר ציוויתיך, זאת אומרת, לתת צדקה, אל תפחתי כאשר הזרתיך, כי פחות מזה עוברים על קורא קלה מבעשים, ותקראי הפה קודש קודשים, בספרים שלי יש משלי עם הפירוש שלי, הוא אומר, תקראי, שיקראו כל יום, וכן ספר קהלת שיבין כי שם מהביל ענייני העולם הזה, נכון? זה רון של ספר קהלת, מה שדיברנו מההתחלה, הבל הבלים, הכל הבל, אם אתה מנותק מהקדושה, אז הכל הבל הבלים. מסיים ספר קהלת, סוף דבר, את האלוהים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אם אתה שייך למצוות ולתורה, אז להכל יש משמעות, אבל אם לא, זה הבל. והוא בא ואומר, ושאתה לומדים ספרים, הוא כך אומר לשתו, שאתם לומדים ספרי מוסר, חס ושלום לא תהיה תכלית הקריאה לבד. זאת אומרת, אל תחשבי שלימוד מוסר זה רק לקרוא ידע. כאילו, בסדר, למד טקסטים. לא, כי בזה אין מתפעל האדם. הוא אומר, כל הרעיון של ספרי מוסר, שזה ישפיע רגשית על הבן אדם, שהוא ישתנה. וכמה בני אדם קוראים ספרי מוסר ואינם מתפעלים, ובשביל שהם לא מבינים, הרי זה מעבד הכל. והמשל הזורע בלא חרישה, ושיחטוף הרוח ויסביע עופות. קיצור, אם אתה לא מפנים את הדברים שאתה לומד, אז לא עשית פה את התועלת. כלומר, לא רק ללמוד ספרי מוסר, אלא גם ללכת וליצור מצבים שזה יופנם על ידי תרגול, על ידי חזרה, על ידי דוגמאות, איך זה מופנם בתוך הנפש שלנו, ולאט לאט אדם משנה את עצמו. הוא בא ואומר, וחנוך לנוער על פי דרכו, ועיקר בחינוך, וגם את חתניי, אני מזהיר בכל זה, שיקראו לפניהם גם את הספרי מוסר, ושיהיה לימודם לשם שמיים, ולמען השם יחנך עצמו בזה. ואל ישגיח על האומרים, כי הנער אינו צריך, אדרבה, חנוך לנער, קיצור, אל תחשוב שאפשר לגדול בלי חינוך, אומר לחתן שלו, צריך לחנך, צריך להשקיע. ותלמוד מסכת אבות, פרק אבות רבי נתן, אומר, דרך ארץ קדמה לתורה, ותכבד לחמותך, כך אומר לחתן שלו. אתה צריך לכבד את החמות שלך, זה מה שהוא, אתה מבין? כן. אם עד עכשיו לא היית סגור על זה, אז תדע. אתה נשוי כבר? בבקשה, אז תדע. לכבד את חמותך וחמיך, זה כמו כיבוד אב ואם. זה חלק מהעבודה המוסרית של האדם. ותכבד לחמותך, ולחמותך הסכנה תכבד מאוד, ואם כל אדם תתנהג בדרך ארץ, בנחת, בכבוד, ותראו איך הוא מסיים את האיגרת. תראו מה זה הגאון מבין, הגדול עולם. אהובתי אימי. ידעתי שאינך צריכה למוסר שלי, כי ידעתי כי צנועת. אף על פי כן יקראו לפנייך האיגרת הזו, כי הם דברי אלוקים חיים. את לא צריכה את זה, אבל בכל זאת, שיקראו, תראו איך הוא מדבר לאמא שלו. גאון מבין לה, זה אדם שהוא מלאך, איך הוא מדבר לאמו הסכנה. הוא מבקש, אני מאוד בבקשה, שלא תצטערי בשבילי, כמו שהבטחת לי. ואם ירצה השם, עכשיו תקשיבו למשפט, אם אסכה להיות בירושלים עיר הקודש, אצל שערי השמיים, מה, אתה אומר גאון מבין, תקשיב, אני הולך עכשיו, כן, לארץ ישראל, ירושלים, מה היינו מצפים שהוא יגיד לה? כשאני אגיע לירושלים, אני אעשה מאמצים גדולים לעלות אותך לארץ ישראל, נכון? מה הוא כותב? מה הוא יעשה בירושלים? אבקש בעדך כאשר הבטחתי. בעולם הבא. אתם מבינים? צריך להיכנס לראש, אתה מניח החבר. הלכנו, כאילו מה... איך הבן שלנו ידאג לנו, נכון, לעולם הזה, יכניס אותנו לבית אבות, יהיה זה. הוא לא, אי אפשר להביא אותו לארץ ישראל, זה לא הריאלי במציאות שאז. גם הגרה בסוף לא הגיע לארץ ישראל. מה חשוב לו? להתפלל עלייך. זה העולם של גדולי עולם. ואם נזכה, נתראה יחדיו כולנו אם ירצה בעל הרחמים. איפה הם יתראו? הם לא יתראו בעולם הזה. אנשים אז לא... לא, אני אומר, הוא כותב, נתראה, הוא לא כותב איפה. אבל אני מוסיף. הוא באמת חשב שאם הוא יעלה לארץ ישראל, אז הוא יראה את אמא שלו יותר. וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את אמי, כמו שכתוב בתורה, או בפרט לאלמנה, שאבון פלילי לצערה, תראו איך דואג לפרטי הפרטים, הכי... שאבון פלילי לצערה אפילו בתנועה קלה, וגם לאמי בקשתי שיש שלום בין שתיכם, ואישה את ראותה תשמח בדברים טובים, כי זה מצווה גדולה לכל אדם, ושואלים לאדם משעת הדין, המלכת את חברך בנחת רוח. מה ששואלים את האדם הדין. האם אתה גרמת נחת רוח לאנשים שסביבך? בטח למשפחה שלך. ואף אם תעשה אחת מכם שלא כהוגן, תמחלו זו לזו ותחיו למען השם בשלום. וכן לאמי בקשתי שתדריך את בניי ובנותיי בדברים רכים שיקבלו ותשגיח עליהם. ולבניי ולבנותיי אני מצווה שיכבדו אותה, וגם ביניהם לא יישמע ריב הכעס כלל, אלא הכל בשלום. ובעל השלום ייתן לכם ולבניי ולבנותיי וחתניי ואחיי וכל ישראל חיים ושלום. ממני אוהבכם אליהו כבן הרב שלמה זלמן זכר צדיק לברכה. כמו שאמרתי לכם, האיגרת הזו זה איגרת שהיא שייכת לאדם שחי אלפי שנות אור מעלינו. אבל אתם רואים שהוא כתב את זה למשפחה שלו שילמדו את זה ויקראו את זה. זאת אומרת שהגאון מבין לידע שעוד 200 שנה ישבו אנשים קטנים כמונו וילמדו את האיגרת הזו. ומה הוא רצה שנלמד מהאיגרת הזו? שוב, לזכור מה עיקר ומה תפל בחיים. בסדר? תזכרו את הדבר הזה. אדם שלא מתחבר אל המשמעות ואל הנצח חייו הם הבל. בסדר? ואדם בשביל לבנות בנפש שלו את החיבור הזה, שיתרגל לשב יחידי. שוב, במשמעות שהסברנו אותה עכשיו בשיעור. לא ברמה הטכנית. ברמה הטכנית תהיה עם כמה חברים שאתה רוצה מהבוקר עד הערב. ברמה הנפשית, שאדם יזכור, אתה עובד מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? ועובד מול הקדוש ברוך הוא, שילמד ספרי מוסר, שיעבוד על עצמו, ויזכור תמיד, כל שנייה, מהשנייה שהוא קם בבוקר עד שהוא הולך לישון, גם שהוא בן 20 וגם שהוא בן 40 וגם שהוא בן 70 וגם שהוא שנייה אחת לפני שהוא יודע שהוא הולך למות. היה לי מקרה כזה, דול, אישה צדיקה, שלמדה אצלי באיזושהי מסגרת, אישה יחסית בגיל צעיר, באזור גיל 60, משהו כזה, הייתה חולה בסרטן. עברה טיפולים, לא הצליחו. אמרו לה, הרופאים יש לך כמה חודשים לחיות. זוכר, היא באה פה למכון מאיר, אנחנו ישבנו פה בחוץ, ורצה לשאול שאלה. מה השאלה שהיא רצה לשאול? היא אומרת לי, איך אני מנצלת, זאת אומרת, יש לי עוד חצי שנה לחיות, איך אני מנצלת את החצי שנה הזו בצורה הטובה ביותר לשם שמיים. עכשיו, הסיפורים הם בדרך כלל, נו, ובזכות זה שהיא עשתה, היא המשיכה לחיות. היא מתה, אחרי חצי שנה. אבל היא מתה מאושרת. כי היא מתה שהיא ידעה שהיא עשתה ב-60 ומשהו שנים שהיא חיה פה בעולם הזה, את מה שהיא צריכה לעשות. ואנחנו ניפגש בעולם הבא. זה המבט. יש נצח. אדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, והקדוש הוא מביא אותו בדיוק לאן שהוא צריך. חלק מהדברים אנחנו רואים פה, בחיים שלנו, חלק. ניפגש אחרי. זה המבט של הגאון מווילנה, זה המבט שצריך לאמץ בחודש אלול, וזה המבט שאיתו צריך ללכת לכל השנה כולה. בעזרת השם. נעצור כאן.